שלום לכם ותודה שאתם איתנו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
ואנחנו רוצים ללמוד איך להיות מאושרים, מדברים כאן על אושר בתקופה האחרונה, ובכל פעם אנחנו בוחרים היבט מסוים, גורם מסוים שמשפיע כפי שהמחקרים מוכיחים על האושר שלנו, ומנסים להבין קודם כל למה הוא משפיע על האושר שלנו, וכתוצאה מזה גם להבין איך אפשר להיות יותר מאושרים. אחרי שנהיינו יותר חכמים, מטרתנו היא להרגיש יותר טוב, ואני מקווה שיהיה לכם מרתק. יש לנו היום דיון בנושא אושר ובריאות. בכלל, מצב הגוף שלנו ומצב האושר שלנו, רמת האושר שלנו. יש המון דברים יפים, בואו נצא לדרך. טל, בואי תוליכי אותנו, בבקשה.
אז באמת, הגוף שלנו זה כביכול הדבר שהוא הכי קרוב לנו, יקר לנו, זה הרכוש הכי ככה יקר שקיבלנו, והוא מאפשר לנו...
יש עוד משהו,
אבל... אולי יש עוד, אבל...
הוא מורגש כי הכי...
כן.
בהחלט,
אנחנו רואים את זה היום, כמה אנחנו מתעסקים בגוף, שומרים עליו, מטפחים אותו, הולכים לחדר כושר, כמה אנחנו משקיעים זמן ואנרגיה בלשמור על הגוף, וככה לנסות להיות כמה שיותר מאושרים.
כל החיים.
כל החיים. והוא מאפשר לנו לעשות את כל מה שאנחנו עושים. מספיק שמשהו מציק לי בגוף, ישר זה משפיע על המצב הרוח שלי, לפעמים אפילו הדבר הכי קטן הוא הכי מציק. הוא מאפשר לנו גם ליהנות. אנחנו יודעים שיש כל מיני הנאות שהן דרך הגוף, כולל ספורט, כולל זה שאנשים היום עושים מרתונים ומטפסים על הרים ומחפשים את האדרנלין ואת ההורמונים שמופרשים לנו בגוף. זאת אומרת, יש משהו מאוד, קשר מאוד הדוק בין מצב הרוח, בין האושר שלי, למצב הגוף. עם זאת, אנחנו רואים שלמשל ברפואה, היום הרפואה הקונסרבטיבית מטפלת בעיקר בגוף, הפסיכולוגיה מטפלת בעיקר במצב הרוח, בנפש, יש איזושהי הפרדה בחיים המודרניים שלנו בין הגוף לבין הרגש, לבין הנפש, לבין המחשבה. אבל הפסיכולוגיה החיובית, שעליה אנחנו כבר מדברים כמה תוכניות, היא דווקא טוענת שיש קשר חשוב בין הגוף והנפש, בין אם זה התעמלות או שינה מספקת או אכילה בריאה, ועד כדי עבודה עם הרגשות שלנו והמחשבות. ואנחנו כאן היינו רוצים להעמיק את ההבנה הזאת בקשר בין המצב הגופני ומצב הבריאות לאושר שלי ולמצב הרוח שלי. ובכלל, איך החיים בתוך גוף פיזי משפיע על היכולת שלי להיות מאושרת?
נו, אני חושב שקודם כל יש הרבה, כל מיני שיטות המזרח במיוחד, היוגה שם, כל מיני...
מדיטציות
למיניהם, כן, שגם כן טיפול בכל הדברים ובאדם, שם על ידי אבנים, נערות, מסאז'ים למיניהם ומוזיקה ויחד עם זה, כל הדברים, זאת אומרת, זה לא דבר חדש. וודאי שאנחנו כאן לא מגלים שום דבר, שמצב רוח משפיע על הגוף, וגוף משפיע על המצב רוח. זה טבעי, זה כל אחד יודע. אלה רמת האושר באמת, כמו שכבר דיברנו, וכולנו רואים שבזמן האחרון היא תופסת עניין האושר, חשיבות האושר, תופסת ממש... מקום די מכובד במחקרים ובכלל בעניינים שמדובר בחדשות וגם זה ירד כבר לעיתונות והכל פעם זה היה רק עניין של מחקר. מדברים על הורמונים, על הורמון השמחה, הורמון ה...
אוקסיטוצין.
כן, למיניהם. ובאמת זה כך, אם אנחנו מדברים על כל הטבע שכטבע הכולל, הכללי, הגדול ואינטגרלי, אז דומם צומח חי ובני אדם, תלויים זה בזה, ואנחנו רואים שהתלות הכללית היא מורגשת ומובנת לנו, וגם כן בכל אחד ואחד. אפילו כלב שהוא חולה, אז מצב רוח שלו בהתאם לזה, לא צריכים ללכת. לדרגות האדם, אנחנו כנראה שאותו דבר נגלה גם בצבע. אם היינו מגלים את המצב שלו, איך שהוא מרגיש את עצמו, איך שחסר לו משהו, עד כמה שצורה הגופנית, היא משפיעה על מצב הרוח, וההפך. זאת אומרת, אנחנו גם כן בכללות של כל הטבע, דומם צומח חי בני אדם, וגם כן בפרט, כל פרט ופרט, שהוא בפני עצמו, או צמח, או חיה, או אדם, בכל זאת, אנחנו תלויים בכל הגורמים שנמצאים בנו, גם בצורה אינטגרלית פנימית וגם בצורה אינטגרלית הכללית. ולכן אנחנו צריכים לדאוג. כן, סנן קומפרסן, זה עוד בלטינית ככה, שבגוף הבריא, רוח הבריא.
כן, נפש בריאה בגוף בריא.
כן, בנפש בריאה בגוף בריא. ולכן אנחנו צריכים לראות את הדברים האלה בהרמוניה אחת, במכלול אחד, שאם אנחנו רוצים להשפיע על בריאות האדם, אנחנו יכולים להשפיע דרך המצב רוח שלו, והפוך. על המצב רוח שלו אנחנו יכולים להשפיע דרך מצב הבריאותי. אמנם שזה לאו דווקא, כי יכול להיות אדם בריא מאוד, אבל אין לו סיפוק מדברים אחרים, כן. אולי הכרחיים, ואז מה עם מצב רוח? ודאי שלא. אבל זה בעצם בטוח שזה אחד מהגורמים החזקים ביותר בהשפעת רמת האושר. אושר נמדד לפי הרבה נתונים. אני קראתי כמה מהמחקרים הללו, באמת אני לא כל כך מרוצה מהמקרים שהם לוקחים ולא מהנתונים שהם לוקחים כדי למדוד את האושר. אז יוצא להם הכי מאושר שם בבוטן, בכל מיני כאלו.
כן, בדרום אמריקה.
כן, כאלו שאני, לפי מה שאני ראיתי, אני לא ראיתי שם אנשים כל כך מאושרים. ואם הוא יושב וכאילו שהוא שמח, אבל אין לו כלום, זה לא נקרא שהוא מאושר בכל זאת. אפילו לפי הרגשה הפרטית שלו, פרטנית, זה לא נכון. הכרתי את החיים האלו, בכמה שיכולתי כך מהצד, בפבלות, בכל מיני מצבים, הייתי כמעט בכל המדינות של דרום אמריקה. יש לי שם הרבה תלמידים, הרבה חברים. זאת אומרת, איך אנחנו מודדים את האושר, וקשר של אושר ובריאות. תלוי מה אנחנו מחשיבים כבריאות. כי בדרך כלל בריאות אנחנו מסתכלים על האדם, כזה מאצ'ו, בריא. ויכול להיות שדווקא לא בריא לגמרי. ואם אנחנו ניקח אותו לבדיקות, נגלה בו מי יודע מה. אבל אפילו שבבדיקות אנחנו נגלה שהוא בריא לגמרי, מתחילים לדבר עמו, ואז אנחנו רואים שרחוק מאוד הוא מדרגת האושר. ומישהו שבאמת נמצא בחיים די מצומצמים ואין לו הרבה, אבל מרגיש מאושר. זאת אומרת, יש ויש. אנחנו יכולים רק להצביע על דבר אחד, שאם אין איזושהי רמת הבריאות מסוימת, אז אדם לא יכול להיות מאושר. כי אז הוא כל הזמן, זה מציק לו. הוא כל הזמן מקבל הפרעות פנימיות מהגוף, עד כדי כך שהוא לא יכול להיות בהרגשת האושר. אושר זה בכל זאת הרגשה. זה הרגשה פנימית, אישית, אינדיבידואלית, שאם אני מרגיש, כן, כן מרגיש, אם לא, לא. אנחנו יכולים להגיד למה כן ולמה לא, ולבלבל אולי או משהו, אבל זה תכלס, אדם צריך להיות ברמת האושר, ורמת הבריאות היא חייבת להיות בזה סבירה. וזה יכול להיות, אני ראיתי לא פעם אנשים נכים. זה לא חשוב, זה לא שייך לבריאות. כי זה המצב שלהם הקבוע, הוא יכול להיות שכל הזמן נמצא בכיסא גלגלים. אבל זה מצב הנורמלי, זה כבר לא מציק לו, לא מדאיג אותו. ואז הוא מאושר. ואפילו יותר מאושר מהאנשים אחרים שהם מרגישים את עצמם שחייבים ממש לרוץ ועוד להספיק הרבה. האדם זה ככה, השמח בחלקו, באיזושהי צורה, ובדרך כלל זה דווקא גורם לו להיות מאושר יותר מהאחרים הלא מוגבלים כביכול. אז הוא לא מוגבל בהרגשת האושר, והם מוגבלים דווקא בהרגשת האושר, מפני שהם לא מוגבלים פיזית כמוהו.
ממש זה מעניין. זה מעניין.
כן, זה, 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 ככה זה קורה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כאן לראות מכאן איזושהי פריצה לאיך להביא את האדם לאושר. אולי שאנחנו נעשה איזה מין חינוך, שבזה אנחנו נראה את האדם עד כמה שכדאי להגביל את עצמו מלכתחילה, שההגבלה הזאת לא תביא לו לזה שהוא יהיה מצומצם בחיים, אלא היא תביא לו לראות את החיים בצורה שהוא ירצה משהו מסוגל להשיג, ולא יסבול שאין לו דברים שבכל זאת לא מסוגל, ואז נמצא בסבל במקום האושר. זאת אומרת, שיהיה אצלו רצוי ומצוי, רוצה ומסוגל, שווים, מאוזנים. ואז בהחלט אפשר להגיד שביתר קלות הגיע להרגשת האושר. עכשיו, אותו דבר כלפי הבריאות. אנחנו צריכים לדאוג שהוא יבין אדם שאם הוא מרגיש את עצמו המוגבל בפעולות ההכרחיות שהוא חייב לקיים ולבצע כדי להיות מאושר, אז זה לא בסדר, הוא חייב לטפל בבריאות קודם. אבל לא מעבר לזה, דווקא. שאם מעבר לזה זה כבר מוגזם. כי מטרת החיים זה להיות מאושרים. אז אם הוא עושה משהו מעבר למה שצריך כדי להיות מאושר, כבר צריכים לראות בזה איזה מין הגזמה ללא הצדקה. עכשיו, הרגשת הבריאות והרגשת העושר, הם יכולים ללכת יחד עם אדם בכל דבר שהוא רוצה לבצע כדי להיות מאושר, מסוגל לבצע פיזית. זאת אומרת, כאן יכול להיות שלא יהיו לו תקוות מדי, לא ירגיש שהוא מאושר אם הוא יקפוץ כמו אנשים שקופצים מצוק, הולכים לים פתוח, עוד כל מיני דברים. לא, אלה שיראה את עצמו מאושר בזה שמסוגל לתפקד בחיים שלו, לפי גילו, לפי המוגבלות הטבעיות, ויראה בזה את עצמו כשמח, כמסוגל, כטוב. זאת אומרת, יש לנו כאן הגבלות שאנחנו צריכים להביא לאדם בצורה חינוכית, לפתוח לו קצת יותר גבולות, מידות, מה הנורמות הרגילות לפי כל גיל וגיל, כלפי הבריאות שלו, ובהתאם לזה איך הוא צריך לדאוג במשך השנים, כדי להישאר ברמה כזאת בבריאות, שלא לפגוע ברמת העושר. אבל בסופו של דבר, בכל זאת הרגשת העושר, היא בשבילנו המדידה ומטרה. נו, ועוד ועוד אולי.
יש לנו הרבה שאלות על הקשר הזה בין הגוף למצב העושר שלנו, אבל האמת שלא כך הבנתי את הדוגמה הזאת על הבן אדם הנכה, כי הרבה פעמים...
אני ראיתי פעם קבוצת הילדים, שהם היו, חלק מהם היו בריאים, חלק מהם היו עם הקביים, ואולי אחד או שניים על הגלגלים, ואחד אפילו על הלונקה. והבריאים, כך נסו אותו, כן? והם כולם היו מאושרים. ואני דיברתי, זה היה בפארק, שטיילתי עם המורה שלי. ואז יצא לי ככה לדבר כמה מילים עם המורים שלהם. אז הוא אמר שהוא לא רואה באנשים בילדים המוגבלים לעומת הילדים הבריאים בבריאות, ממש ככה שלמים בבריאות. הוא לא רואה ביניהם שום הבדל בהרגשת העושר. דווקא. הוא אומר שאם הם נמצאים כך בחברה ונכללים כולם יחד, הם ממש לא מרגישים את עצמם כמוגבלים או כנחים, לא חסר להם ויש להם פחות האושר מאחרים, שהוא ממש סוחבים אותו והוא בוכה, הוא יושב על הכיסא גלגלים ויש לו מצב רוח רע לעומת אחרים, דווקא לא. הם אפילו שיחקו בכדור וככה, זה היה פלא, עד כמה שהם לא, נו, זה קבוצה שכנראה זה הרבה זמן ביחד. אז למדתי הרבה מלהסתכל עליהם. אנחנו ישבנו, אחר כך ישבנו לספסל עם מורי ודיברנו על כל מיני דברים, ואני הסתכלתי עליהם. אני ראיתי שהאושר היה כולל אותם כולם, ככה כאילו מחבק את כולם, הרגשת השמחה והתפעלות, צעקות והכל, זה ממש היה חובק את כולם. זה נותן לנו רק דוגמה שאם חברה היא תהיה מתוקנת כמו קבוצת הילדים האלו, שהקשר בינינו, ההדדיות הזאת, ההרגלים בינינו, הקרבה בינינו תהיה כזאת שהמצב הגבלות הגופניות הם לא תשפיעו על, אז זה לא יהיה מורגש באף אחד שיש כאן איזה סיבה להיות לא מאושר או פחות מאושר מאחרים.
כי באמת הרבה מה שקורה אצל אנשים שיש להם איזושהי מגבלה, אז הם מפתחים את עצמם בכיוונים אחרים.
כן.
מחפשים את האושר ממקור אחר.
בדרך כלל לדרגות מאוד גבוהות.
כן.
של או מדע, או כמו נגיד
הוקינג.
הוקינג, כן, או שבציור, בכל דבר. ממש כך, כן.
אוקיי, אז אתה אומר שזה אפשר להיות מאושר גם במצב שיש איזושהי הגבלה גופנית, כל עוד זה לא משהו שמציק ברובד היומיומי. אוקיי, אז כאן מה שרציתי לברר, וזו שאלה שעלתה גם בתוכניות הקודמות, שלא הספקנו לגעת, מה בכלל ההבדל בין אושר לבין הנאה, תענוג, שמחה? האם יש הבדל בין ההגדרות האלה?
זה בעיה. שיש הרבה מאוד הגדרות, אני לא יכול להגיד הרבה יותר טובות או פחות טובות, ותלוי למי זה הרגשת האושר. אם אנחנו מדברים, אושר זה הרגשת הסיפוק ממימוש של הקיום עצמי. זה יכול להיות אדם שעובד בבנק ומשוקק למיליארד דולר, זה יכול להיות הדייק שיוצא ורוצה לתפוס כמה דגים שיהיה לו היום במה לאכול עם משפחה שלו. זה יכול להיות כך וכך וכך. העיקר שאדם מרגיש שהוא מימש את עצמו וקיבל סיפוק מעצמו ומהסביבה. מקשר בין ההוא וסביבה. הסביבה זה יכול להיות הטבע, יכול להיות סביבה בין בני אדם וכו'. אבל בסך הכל זה הרגשה שבאה מתוך הקיום של האדם. בעיה שלנו שאנחנו נמצאים עכשיו במצב שאנשים לא מאושרים, וכך באמת מכל הסקרים אנחנו רואים, מפני שאנחנו התפתחנו בהרבה עם האגו שלנו, עם הדרישות שלנו, אבל רואים שהחיים שלנו הם יחד עם זה הולכים ו מצטמקים, הם כאילו נסגרים, ויש פחות ופחות אפשרויות להיות מאושר. אפילו שאנחנו נכנסים לתוך תרבות וחינוך מוגבלים במיוחד, או מלמדים אותנו איך להיות מוגבל לאיזושהי מוזיקה מיוחדת, אופנה וכן הלאה, זאת אומרת, כי אנחנו נסתפק בזה ולא נקפוץ יותר, זאת אומרת, דווקא מלמדים אותנו להיות מאושר, השיר שמח בחלקו, אבל חלקו הזה הוא כל כך אלוף, הוא כל כך באמת לא מתאים לאדם אפילו. וכך אנחנו, אם אנחנו רואים שאנחנו מקבלים כזה חינוך שלא צריכים להתחתן, שלא צריכים להביא ילדים, אנחנו רואים שדור שלנו הופך להיות דור אינפנטילי, שאנשים הם לא משתוקקים לפתח את עצמם, יותר טוב להיות קטן, כמו ילד קטן, אני אשאר אצל אבא ואמא לחיות, אומנם שאני בגיל 30, ואני לא רוצה לפתח את הקריירה, מספיק לי ככה, העיקר להתלשבת בערב בבית קפה עם החברות, חברים וכן הלאה, ללכת לאיזה משחק כדורגל, זה כל החיים שלי. זאת אומרת, נכון שבצורה כזאת אפשר להביא את האדם להיות מאושר, אבל זה איזה רמת האושר.
זהו, שיכול להיות מצב שאני מקבל הנאה מכל מיני דברים, אפילו היום אנחנו צריכים הנאות מאוד מיידיות, סיפוקים מאוד מהירים,
כן,
אבל האושר הוא לא בהכרח נובע מהנאות המיידיות.
כן.
אוקיי.
אושר בעיניי זה מימוש החיים בצורה שאני מרגיש את עצמי, שלא הגבלתי את עצמי בדברים שמתאימים לבן אדם. ככה, להיות אדם. ולא להישאר ככה איזשהו ילד קטן ליד ההורים, אפילו שאני כבר בגיל 30-40, ולא להיות מוגבל רק באיזה כדורגל או משהו, או באופניים, או כל מיני דברים. יש הרבה דברים שאדם רק בזה וזהו, לא רוצה יותר בחיים. אני זוכר שהיה בעיות איזה לאחד מהמכירים שלי עוד בילדות, בגיל שהייתי סטודנט, אז הוא הלך לרופא נירולוג, שלח אותו לפסיכולוג, אז הוא פסיכולוג אמר, אתה יודע, אתה צריך להגביל את עצמך וזה יהיה טוב. כך נגיד מלחמת בין צרפת לאנגליה, שם נגיד בימי ביניים שם, ותלמד אותה, תהיה מומחה רק בזה, ואתה תסתפק בזה, אתה תהיה מאושר, שאתה מיוחד בזה, תפתח כל הספרים ותשקיע בזה חצי מהחיים שלך, מרה. זאת אומרת, שיהיה לך הובי כזה מיוחד, שבכל מקום אתה תוכל גם כן להגיד על זה משהו, אף אחד לא יודע על זה, ואתה, כן. זאת אומרת, עושים מאדם משהו מאוד מאוד, מאוד פרימיטיבי וזהו. אותו דבר עם הבריאות. שזה צריך להיות, לא שאנחנו חייבים לשמור על כל האנזימים וחלבון וכל הדברים האלה, ולמדוד הכל לפי כל מיני תיאוריות שיש להם גם כן התקשות זו עם זו, אלא אנחנו צריכים לדעת שהבריאות מיועדת כדי שאני אממש את עצמי.
אוקיי.
Okay. וירגיש את עצמי כמאושר.
אז הגוף הוא אמצעי למשהו.
כן.
הוא לא המטרה.
כן. כל דבר שאנחנו שמים דגש, לא על האושר, כמימוש החיים, אלא על כל דבר אחר, שהוא צריך להיות רק המרכיב של אותו האושר, זה כבר לא צורה הנכונה.
אוקיי, כי באמת מה שמעניין זה כשאנחנו מסתכלים על כל הדרכים של אנשים היום לקבל הנאה בניסיון להיות מאושרים, הרבה פעמים זה כל מיני דברים שמעוררים את אותם חומרים במוח או בגוף שגורמים לנו תחושה של הנאה. אז למשל עשו איזשהו מחקר על עכברים וראו שעכבר שקיבל דוושה, שאם הוא היה לוחץ עליה הוא מקבל איזשהו סוכר או משהו שגרם לו להרגיש הנאה, עכברים התמכרו להנאה הזאת עד כדי כך שממש הפסיקו לאכול ולישון, הם רק היו לוחצים על הדוושה הזאת בשביל לקבל יותר ויותר תענוג. אז מה באמת הקשר בין הרגשת האושר שלי להורמונים שמופרשים לי במוח, או יכול להיות שמספיק לדווש כל החיים על
לא,
הדוושה?
לא, לכן אני אמרתי מימוש החיים, מניצול
כן.
החיים לאיזשהו למשהו שזה יותר גבוה, שאני ארגיש שיש משהו בחיים שלי שהיה כדאי בשביל זה לחיות.
אוקיי.
אמנם ששאלות האלו, שאלות נצח, הן מאוד יכולות לטריד בן אדם, אבל בלי זה אני בדרך כלל יורד לייאוש.
כן.
וזה מה שאנחנו רואים היום באנושות. שבעצם אני לא יכול להגיד שאנשים נמצאים בייאוש בגלל שאין להם דברים אלמנטריים כדי לסדר את החיים שלהם. כי דווקא הרגשת הייאוש היא שורה בארצות המפותחות קודם כל. אבל מה שחסר להם שם, וזה יכול להיות ביטת הכרה, שבשביל מה אני חי? בשביל מה ילידו אותי? מה יש לי בזה? לא רוצה לרוץ אחרי שום דבר. הריצה היא, אני רואה, אני מרגיש, אם לפני 100 שנה, 50 שנה אפילו, הייתי חושב שיש בשביל מה לרוץ וכדאי, והתקשורת וכל מיני הגורמים היו ממש מעוררים אותי לכל מיני ריצות אחרי כל מיני תענוגים, מילואים, אז היום אני כבר בעל ניסיון, ואני רואה שאין לי מזה כלום. ושבע תעשה עדיף, כמו אותו מקסיקאי שיושב תחת העץ ולא רוצה לזוז, ובצדק, כן? אז ככה זה לכן, אבל מזה שאני יושב גם כן ולא עושה כלום, גם לא יוצא כלום. זאת אומרת, אנחנו הגענו למצב שאו שאני משקיע כל החיים שלי במה שלא יהיה, כן? או שאני לא עושה שום דבר בחיים שלי, אני גם כך וגם כך כאילו לא מסופק, לא מאושר. כן? אם הייתי בריצה לפני כמה עשרות שנים, שוכח את עצמי, העיקר לרוץ, 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 לפני כולם, מי יותר רץ, כן? כמו ספרינטרים בסטדיון, אז אני רץ והוא רץ והוא רץ והוא, ואז יש בינינו איזה תחרות, איזה אקשן, איזה... כל אחד נמצא תחת ההורמונים האלו שאנחנו מפרישים. אז יש בזה משהו, אבל הזמן עובר, האגו שלנו גודל, וכבר אני נעשה יותר חכם כאילו, אני לא רוצה להיות בתחרות הזאת. כי אני רואה שזה, אני לא מסוגל לסגור עיניים על זה, שאני נמצא בעצם במרוץ ללא תוצאה. אלא רק בזמן שאני רץ, אני זוכר את עצמי, אני הייתי דווקא... בריצה טוב. לפני 45 שנה, אפילו עוד לפני, כמעט 50 שנה. אז אני זוכר שבזמן הריצה אני הייתי מרגיש כמו ציפור שאף. ממש, זאת הרגשה מיוחדת. כי הפרשת הורמונים, כן, אנדורפינים, זה ממש היה תענוג כל כך גדול, זה...
אנשים מתמכרים לזה באמת.
אנשים מתמכרים, כי הם צריכים את ההורמון הזה. אז זה ברור. ואחר כך כשגורמים, גומרים את זה, אז מרגישים לא טוב, מתחיל להיות בעיות, לא רק ייאוש, אלא בכלל כל מיני בעיות בריאות. אז כאן זה העניין, שאנחנו גדלנו למצב שאנחנו צריכים באמת, או שאנחנו מביא לאדם סמים, ואז, דרך אגב, שמעתי שכבר מתחילים לבנות מפעלי מריחואנה בקנדה. זה פלא.
וואו.
אני ראיתי.
וראיתי שגם פחות מחמירים בעונשים.
כן, זה ברור. זה כבר מזמן, ובכלל זה כבר מותר, ניתן לרופא רשות לרפות, מה שנקרא.
כן.
להוציא כל מיני הנרשמים לכל אחד, ואחד. אבל שכבר רוצים ממש להרוס את דרום אמריקה, המסכנה הזאת. כי במקום זה שהם חיים מהקוקה ומריחואנה ועם כל הדברים האלה, עכשיו זה יגדלו, עשו מפעלים גדולים אפילו בצפון, ועשו את זה, זה בצורה מלאכותית אפשר לגדל. זה סך הכל חום וקצת את האדמה, אין שום דבר חוץ מזה.
אבל אתה לא צופה שנהיה הרבה יותר מאושרים.
בטח הרגשת האושר תהיה.
כן.
אבל בזה אנחנו נהיה מסוממים. זאת אומרת, האושר הזה הוא לא יהיה אושר. לכן אני אומר, הרגשת האושר זה הרגשה, אני מאושר מזה שאני מרגיש מהות החיים. מרגיש את החיים שלי, שמתוך המימוש שלהם, אני מגיע להרגשת האושר. אושר כתוצאה מזה שאני חי ומממש מה שנקרא חיים, את החיים שלי. ולא סתם הרגשת האושר שיתנו לי זריקה, אולי פעם יעשו כזאת זריקה לכל החיים, וזהו, ואני אהיה מאושר כל החיים. או שיכניסו לי איזשהו בלון, שהוא יפריש לי כל פעם ככה קצת וקצת וקצת ל-30 ול-50 שנה יהיה לי מספיק הפרשות ההורמונליות האלה שלו, מה שיצאו ממנו, וזה גמרנו. נו, נקווה שלא נגיע.
יש היום כל מיני קורסים כאלה שאיך להגיע לאושר ולמודעות, שדווקא כן מדברים עם אנשים על הנושא של מה שנקרא הראיות, שהחיים זמניים, שיש מוות, ואומרים להם עכשיו, תחשבו שיש לכם 3 חודשים לחיות, ואיך עכשיו אתם חיים את החיים. שכאילו דווקא בתרבות המערבית באמת מסתירים את זה, אבל אם קצת חושבים על הנושא הזה, זה מאפשר לנו לממש את החיים דווקא בצורה אחרת.
ובמה הם מממשים? אז עכשיו
אז מתחילים לחשוב.
נו, ומה? ילך לבנק, ייקח הלוואה, ויעשה ככה.
ניסה לחול.
ניסה לחול, מה אכפת לי? ועוד 3 חודשים, מה שיהיה. אני לא חושב שבעולם שמסודר היום, אנחנו יכולים לממש את החיים, לא חשוב לי כמה זמן ניתן לי. זה בכל זאת, החיים הם מוגבלים, החיים הם, אני לא ארגיש הנאה, אפילו בזמן שאני, זה רק ברומנים, כותבים כן. על זה בצורה טובה. או שאנשים שהם באמת נמצאים במצבים כאלו, והם יודעים על החיים שלהם המוגבלים בזמן, ואז יש להם באמת חשבון נפש, והם מוצאים, מתעלים מעל החיים.
אוקיי.
זה כבר מקרים מיוחדים. אבל אני מדבר על האדם ש... נגיד שבאמת קרה לו משהו, פגיעה בבריאות, וכתוצאה מזה באה לו פגיעה באושר, בהרגשת האושר, אז, ולא יכול, נגיד, בפגיעה בבריאות, לתקן את ההרגשה שלו באושר, על ידי מה הוא משלים אז.
כן? כן.
אז יש לו בעיה באמת להכיר תוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, מי שמנהל את החיים, איך להיכנס לניהול של החיים האלו, מה לפני המוות, אחרי המוות, כל הדברים האלה שהוא באמת בכל זאת התחיל לחקור. כי במצבים כאלו שרגשות שלנו, חושים שלנו, הם מחודדים במיוחד, הם עוברים שינוי, שיפור, ממש שכלול, אדם יכול להגיע למצבים שפתאום נפתח לו משהו מהאמת. שהחיים שלנו הם מאוד מאוד מוגבלים, קטנים, זמניים, וחוץ מהם ולמעלה מהם יש עוד קיום. זה כבר טיפול אחר. ובהחלט הייתי שמח להגיע לכל האנשים כאלו ולהשתדל להעלות אותם למעלה מהרגשת ה... חוסר האושר, דווקא לאושר אחר, לאושר הנצחי.
שדווקא במצבים של חולי, אתה אומר שיש איזושהי הזדמנות?
כן, כן, ודאי. ודאי, אחרת לא, אחרת, אחרת לא היה חולה. בוא נגיד כך, עד כדי כך.
אוקיי.
אז כי זה הכל הזדמנות. ונקווה שנוכל לממש את זה גם כן פעם.
אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברים על ריפוי באמת ממצבים של חולי, אז היום יש כבר גישות שמדברות על גוף ונפש, וחוץ מהרפואה הקונסרבטיבית צריך להוסיף עוד דברים, אז עושים מדיטציות ודמיון מודרך, משתמשים בכוח המחשבה, עושים, הולכים לסדנאות, למדיטציות, כל מיני דברים כאלה. והאם יש משהו שאתה חושב שאפשר היה להוסיף לטיפול הזה, לריפוי הזה?
זאת בעיה. אני לא יכול להגיד, כי השיטה שלי היא שיטה מאוד קשה. היא לא מיידית. היא שיטה שהיא קושרת שכל ורגש. היא שיטה שאדם מתחיל לעבוד על עצמו, על התכונות מידות שלו. והיא הרבה יותר, בוא נגיד, מסיבית. בלהכיר אותה ובלהשתמש בה, במקום להיכנס לאיזה מדיטציה, לאיזה דמיון מודרך, לכל מיני כאלה דברים, בקבוצה שהוא כבר מרחב שם, וזהו, אולי עם עוד קצת סמים, וביחד עם כל הדברים האלה זה. זה ודאי שאיזה...
הכנה אולי.
אולי איזה שקר, אבל בכל זאת זה מה ש... זה מה שמרדים את האדם. נותן לו תקווה, נותן לו איזשהו רוגע, הוא עובר את הזמן המוגבל, כמה שנשאר לו, אז אני לא רוצה לנתק אותו מזה. כי בכל זאת, כל סבל וסבל, הוא מצד אחד שהוא לפי החשבון שלי מתקן את האדם, אבל לא שאני אומר שכדאי לא לסבול.
יש נוסחה לריפוי? זאת אומרת, אני יודע שאני ראיתי שאנשים שמשקיעים הרבה מאוד בריפוי שלהם, עושים הרבה מאוד דברים, וזה לא בכך חוזר להם. הרופא שהייתי אצלו, נגיד, נורא צחק, הוא אמר שהיה אצלו מישהו שהוא היה, סליחה, מפגר, לא היו לו יכולות לעבוד בכוח המחשבה, והוא בכל זאת עברי. זאת אומרת, לא תמיד רואים את הקשר בין הפעולות שאדם עושה ברמה הקוגניטיבית הרגשית, לבין היכולת שלו להבריא.
אנחנו לא יכולים לעשות בזה שום סטטיסטיקה, כי זה נמצא מעל היכולת שלנו. רק לפי מה שאני, במדע שאני אוחז, אני יכול להגיד שאם אדם מתרומם מעל האגו שלו, שבעצם כל המחלות וכל החשבונות וכל החיים וכל העולם שלנו הוא בתוך האגו של האדם, אם אדם יכול להתרומם מעל זה, הוא מתחיל לראות תמונה אחרת לגמרי. הוא מתחיל לראות עולם אחר, מימד אחר, מימד של כוחות שפועלים עלינו, שמפעילים אותנו, שאנחנו כמו איזה חיות הקטנות, באיזושהי בועה קטנה שנקראת היקום שלנו, נמצאים כאן זמנמה הקטן, וכל הכוחות האלה שפועלים עלינו, אנחנו יכולים בחזרה לפעול עליהם. ואז לגרום לאיזון, לכזאת רמת ההפעלה שלהם עלינו, שאנחנו נוכל להבריא ולהתפטר מכל הצרות ובעיות, ועוד חוץ מזה נשיג את מטרת הקיום שלנו, ונוכל לקבוע על הכוחות האלו, בעצמנו, סדר הפעולות ומהות הפעולות, וכך אנחנו נעלה מעל החיים שלנו. זאת אומרת שאני אז אקבע מהם החיים שלי. אבל זאת דרגה, כן, גדולה, שהאנושות בכל זאת תגיע לזה. כי הרגשת החוסר האושר, היא בכל זאת תתפתח, למרות שאנחנו כל הזמן מדברים על אושר אושר, אבל זה לא יעזור. האנושות תרגיש את עצמה פחות ופחות מאושרת, ויחד עם זה תבין את זה יותר ויותר, ולא תוכל להסתיר את עצמה בכל מיני האמצעים האלו ושיטות שקריות, לא תצליח להירדם ובמשהו לצמצם את עצמה. ובסופו של דבר יבואו אנשים וידרשו את הניהול של החיים שלהם. ניהול שהוא למעלה מהחיים. זאת אומרת, ממש קשר עם כוחות על-טבעיים שמנהלים את הטבע שלנו. שמנהלים את האגו שלנו, במילים אחרות. כי זה העיקר. אם הייתי יודע איך אני מנהל את האגו שלי, שבו אני תופס את המציאות, שבו אני מבין, שבו אני מרגיש, שבו אני הכל, אז הייתי מתעלה מעל החיים שלי. כי אני נולדתי. כשאני נולדתי, אני לא יודע מי אני, מה אני. אלא אני מקבל אז כל הזמן מילואים, כל הזמן מזרימים בי תוכנה. שבה אני רואה אחר כך את עצמי, את החיים, את הסביבה, חשבונות, מחשבות, אני מתחיל לשוות בין הדברים. אם הייתי לא מתפתח בסביבה מסוימת, הייתי אדם אחר לגמרי. הייתה לי גם כן מחשבה ותפיסה ולוגיקה פנימית, הכל אחרת. אז אנחנו רואים שבעיה שלנו היא להתעלות בסופו של דבר מעל החיים שלנו. ההתפתחות הנוכחית היא תגרום לנו את הרצון הגדול לזה. ואז נוכל להגיע, אמנם שזה שיטה לא פשוטה, אבל לשיטה כזאת שהיא מנהלת את תפיסת המציאות שלנו, תפיסת החיים. שנראה את החיים שלנו מהצד, נראה את הכוחות שפועלים שמפעילים אותנו, ונדע איך להשתמש בהם בצורה אחרת לגמרי. פשוט ללא שום קשר לבריאות ולאושר, לכל מה שיש לנו בחיים. פשוט מאוד ככה, האגו עצמו שלנו שהיום מנהל את החיים, הוא מביא אותנו למצב שאנחנו נצטרך לדרוך עליו ולהתעלות מעליו.
אוקיי. האם אפשר בכל זאת להבין משהו מתוך מצבי חולי? למשל, יש גישה כזאת שאומרת שבאמת לא סתם מגיעה איזושהי מחלה, ואפשר ללמוד מזה משהו על איזשהו תיקון או שיפור שאני צריך לעשות בעצמי, אם זה, לא זוכרת בדיוק את הרשימה, אבל יש ממש רשימה שאם קרה לך ככה, סימן שאתה, יש לך בעיה פסיכולוגית כזאת וכזאת, ואם קרה לך, ואפשר ככה לעשות
קשר. זה כבר חיפוש של אותם הכוחות, שמנהלים אותנו.
כן, אבל זה ברמה שטחית יחסית.
זה די שטחי, כי אנחנו לא יודעים לא נקודה התחלתית של כל אחד, ולא נקודה הסופית של כל אחד שצריך להגיע, ומה בין ההתחלה והסוף, שזה נקרא החיים, אורך חיים. מה אנחנו צריכים לעבור, עם איזה חשבון אנחנו צריכים לסיים את החיים. כי אם אנחנו סתם מסתכלים על האדם נוזבה, נולד, התפתח, קצת חי, 20 שנה היה מתפתח, 20-30 שנה היה איכשהו מתפקד חי, אפילו פחות, ואחר כך נזדקן. נו, מה יש בזה? אין, כאילו, חי, זהו. אז אנחנו בזה, מזה לא יודעים עם איזה חשבון אנחנו גורמים את החיים. זאת אומרת, מה כדאי לנו? ישנם אנשים ודתות שלמות שאומרות שכדאי לסבול יותר. ישנם כאלו שאומרים לא, כן, כמו אפיקור, כן, תהנה מהחיים כמה שיותר, כן. וזהו. יש כאלו שלא, אתה חייב להיות ככה. שם מישהו סבל, גם אתה חייב לסבול. למיניהם דתות ואמונות, אבל אם אנחנו מדברים על האושר, בכל זאת נטייה לאושר, חיפוש האושר זה שמכוון אותנו כל הזמן, מלווה אותנו.
אוקיי, יש עוד כל מיני דברים מעניינים שככה...
אני רק רציתי, אם אפשר ככה להגיד שבתוך חיים שלנו, בלי הפילוסופיות, מה שדיברנו עכשיו די גבוה, צריך לדבר גם כן אושר ובריאות, בריאות נפשית, לא בריאות גופנית. שזה מאוד תלוי בסביבה. אם אנחנו מארגנים את הסביבה בצורה נכונה, השפעה שלה על האדם היא גדולה מאוד. ואז הרגשת האושר שלו עולה פי כמה. ולכן כאן אנחנו צריכים לראות יכולת, אם אנחנו נוכל לארגן כאלו קבוצות, קומונות למיניהם, שאנשים קשורים זה לזה, שעוזרים זה לזה, שכמו אותם הילדים שנתתי בדוגמה, שחלק מהם היו נכים,
כן.
שאם האדם שנמצא בסביבה כזאת מרגיש את עצמו שב-100% הוא כמו כולם, אז, וכך כל אחד ואחד על ידי האחרים, שמישהו לא מסוגל, למה אנחנו מתקשרים בינינו? למה אנחנו בנינו ציביליזציה שלמה? כשכל אחד יכול להשתמש באחרים. בתנאי שהוא גם כן תורם משהו לסביבה. אז כאן זה מצב הבריאות שלנו, אם כך, לא משחק כל כך הרבה. כי כל אחד מאיתנו, אני כבר עכשיו כבר די מוגבל, לעומת שהייתי פעם ספורטאי, והייתי ככה חי וזריז, היום זה ברור. מתקרב לגיל 70. נו, זה ברור מה יכול להיות. ולכן... אנחנו צריכים כאן להבין שמצב הבריאות זה הרגשת הבריאות. זה לא בדיוק מצב. כי יכולים למדוד אצלי כל מיני, או לעשות כל מיני בדיקות לפי כל הפרמטרים האלה, זה לא חשוב. זה חשוב באיזה סביבה אני חי. על מה אני יכול לתת לסביבה, ומה סביבה יכולה לתת לי. כוח אני לא מסוגל לתת, אבל הרבה דברים אחרים אני לא יכול עכשיו לצאת לפנסיה, כי דווקא תלויים בי הרבה אנשים. אז אני מרגיש עד כמה שאני חי, עד כמה שאני, החברים שלי שהייתי איתם לומד יחד באוניברסיטה, הייתי עובד איתם לפני נגיד 40 שנה, אז הם כולם עכשיו יושבים ככה, מה הם עושים בדיוק אני לא יודע, איך אפשר לעשות ככה, ללא מטרה, לא, יש נכדים, יש חיים, אבל זה, זאת אומרת, הרגשת הבריאות, זה נקרא עד כמה שאני יכול לממש את עצמי כדי להגיע לאושר. ולא שבריאות יש לו איזה מין דרגה בפני עצמו. כי אותו אדם שהוא מוגבל במשהו, אבל חס ושלום נגיד, אבל אנחנו רואים אין לו ידיים, אז הוא תופס את המכחול ברגל ומצייר עוד יותר יפה משאני ביד.
מקבל מזה עוד יותר סיפוק.
כן. אז כל הדברים האלה הם, א', יחסים בלבד, הם תלויים בחברה, בכמה שאני תומך בסביבה, והסביבה יכולה לתמוך בי, ולכן הרגשת האושר ובריאות וקשר ביניהם, מאוד מאוד תלוי באיזה סביבה אני נמצא.
יש הגדרה של ארגון הבריאות הבינלאומי לבריאות, שזה מצב גופני, מנטלי וחברתי מושלם. ולא רק ההדרה של מחלה.
כן.
זאת אומרת, זו הגדרה מפוצצת, שאני לא יודעת כמה אנשים מגיעים לזה, אבל זה כמו שאתה אומר, הרבה מעבר.
זאת אומרת, היא מצביעה על זה שהאושר תלוי ממש בדברים האלה.
כן. אוקיי, אם אנחנו בכל זאת נחזור רגע לגוף, ונדבר על הגוף, כי הוא באמת מכונה מופלאה, יש היום הרבה מאוד מחקרים שמדברים על זה שחוץ מזה שיש לנו אינטליגנציה שהיא נובעת מהשכל, יש גם לגוף איזושהי אינטליגנציה שהיא כאילו נובעת ממקומות מפתיעים, כמו חוכמת הלב, מדברים על זה שללב יש איזשהו שדה שמשפיע, מראים שבכלל 70% מהתקשורת בין בני אדם היא לא מילולית, אלא משהו שהוא יותר גופני, באור שלנו יש קולטנים שקולטים כל מיני סוגי אינפורמציה מהסביבה. עכשיו, נורא מעניין שכל מערכת העיכול, יש לה מערכת של נוירונים שהיא מאוד דומה למערכת המוחית, יותר מ... יש 100 מיליון נוירונים במערכת העיכול, יותר מבחוט השדרה אפילו, וקוראים למערכת העיכול שלנו המוח השני. אז רק פעמים שאנחנו נגיד מדברים על תחושת בטן, או שיש איזושהי הרגשה בבטן, זה נכון, זאת אומרת, באמת הבטן שלנו מרגישה, ומחקרים מראים שהיא מתנהלת בצורה עצמאית אפילו מהמוח. אז אני לא יודעת אם גם אתה רואה את זה ככה, האם באמת יש אינטליגנציה לבטן שלנו, לגוף שלנו, האם הוא יודע דברים?
זה שהוא משפיע לי על הראש, זה אני בטוח.
כן.
כן, ודאי. לא, כל הגוף ככה. כי זה מערכת אחד שלמה.
כן.
ואנחנו, אסור לנו לנתק זה מזה. וזה שעכשיו רק אנחנו שמים לב, לפחות זה טוב גם כן. יותר מאוחר, גם טוב. אבל אולי נגיע למצב שאנחנו באמת נתייחס לגוף שלנו, לכל חלק וחלק שלו. שזה לא סתם. אנחנו מתקרבים מצד אחד למצב שעוד מעט אנחנו נוכל להחליף ראש.
כן.
פנים כבר מחליפים. כל החלקים שבגוף אנחנו כבר מחליפים. אז גם ראש אולי נוכל להחליף. אז איפה נמצא האדם? איפה נמצא האופי שלו, האינטליגנציה שלו, בכלל כל הדברים, כל הזיכרונות, כל היחס שלו לחיים, לכולם. פתאום מופיע לפניי את, ואומרת לי שעברת, נגיד, איזה שכלול, שכפול, וזה במקום מישה אחרת שהייתה פעם, נגיד, איך אנחנו, זאת אומרת, זה רק מראה לנו עד כמה שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מתקשים לזה במידה הפנימית. וכאן זה כבר הבריאות שלנו, הוא כבר לא בריאות גופנית, זה בריאות הנפשית. שאנחנו כבר מדברים על העושר, שאנחנו נגיד, נגיע למצב שאנחנו לא נהיה מוגבלים בבריאות שלנו הגופנית. אנחנו רואים, אנשים חיים כבר 90 שנה, וזה כן. לא הגבול, אם יהיו חיים עוד 120 שנה, גם לא הגבול. והבעיה היא שנוכל להגיע לאושר ללא מצב, ללא קשר עם מצב הבריאותי, שבריאות הוא בכלל לא תהיה כאיזה מין
פרמטר. מדין,
כן? כן. זה לא תלויים בזה.
אלא אם כן זה מפריע לי.
גם כן שמפריע, אנחנו נצטרך לעשות כל מיני מערכות, או חברתיות, או בתרופה, או על ידי מה, שאדם לא ירגיש שהוא נמצא ממש, שבריאות שלו משפיעה על האושר. אבל שוב, אנחנו נתקיים בבעיית האושר. מה איתו?
מה הדבר שיסיט את תשומת הלב שלי עד כדי כך מהגוף, שיגרום לי להיות מאושרת?
לא, הגוף לא יהווה לי איזה מין הגבלה, איזה מין מחיצה, שדווקא בגללו אני לא מאושר. אנחנו משתוקקים לזה, אנחנו רוצים, ואנחנו כן נגיע לזה. זה לא בעיה שבריאות לא ישפיע לאושר, שאנשים יהיו חיים הרבה שנים ובריאים. הבעיה היא בשביל מה? כאן זה שאלת האושר. בשביל מה? וכאן זה אדם יהיה עוד פחות ופחות ופחות מאושר. פעם הוא בכלל לא שאל האם אני מאושר או לא. חיים, מפני שחיים, ואני חי. כן. אם נולדתי, אני חי. אפילו לא שואל, נולדתי, לא נולדתי, חי. אחר כך התחילו לשאול, במאה ה-20 כבר העניין הזה התפתח, יחד עם פסיכולוגיה, שהיא התחילה בתחילת המאה ה-20 ונגמרה בסוף המאה ה-20. היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים איך לענות עלינו.
טוב, תהיה לנו תוכנית שלמה שנדבר על אושר ומשמעות. אבל רציתי לחזור, דיברת על איזשהו מידע פנימי או משהו כזה, שאנחנו נוכל לגשת אליו איכשהו, דרך הגוף אולי. יש שיטה שנקראת פוקוסינג, שפיתחו פסיכולוגים באוניברסיטת, לא כתוב לי כאן, דוקטור יוג'ין גנדלין עם קארל רוג'רס המפורסם מן האוניברסיטת שיקגו, והם התעניינו בסיבה שפסיכותרפיה פועלת על אנשים מסוימים ועל אנשים אחרים לא. והם גילו שאנשים שכן מצליחים להשתפר בטיפולים, זה אותם אנשים שבזמן הטיפול עצרו, הקשיבו למה שהם מרגישים, שמו לב לתחושות שיש להם בגוף, בדרך ההקשבה הזאת כאילו נפתח להם מידע חדש ואיזה שהם תובנות, שהן כאילו קיימות בפנים, אבל אם אנחנו לא מקשיבים להם, אז אין לנו גישה אליהם. אז בהמשך, כאילו, לכל מה שדיברנו כאן על האינפורמציה שיש בגוף, האם באמת יש מידע שאנחנו לא מודעים אליו בגוף שלנו, שאם אנחנו רק נקשיב לו, נוכל להיעזר בו?
כלום.
כלום.
אם נקשיב לגוף?
כן.
הגוף זה בהמה. זה חיה.
כן.
מה אני יכול ללמוד מזה? רפואה. נו, אז אני רופא של הבהמה הזאת.
אוקיי, אז מאיפה מגיע המידע?
גם כן שאני מחשיב לנפש שלי, כאילו לכל מיני דחפים, רצונות, מחשבות, כאן קשר בין בני אדם, שאני לומד את זה מהחיים. אני לומד את זה לא מתוך הפנימיות, מאיפה שזה מגיע. אני לומד את התופעות, תוצאות. ולכן אנחנו לא נדע אף פעם על דברים האלה. כמה שנתקדם אנחנו נתבלבל יותר ויותר בכל מה שאנחנו כך מתקדמים. יש איזושהי פריצה, עלייה, אפילו כן. כמה מאות, אלפי שנים יכול להיות, ואחר כך בכל זאת, הכל נסגר ונגמר.
הם ראו שזה עוזר, זה מפחית חרדה, זה עוזר עם דיכאון,
כן,
זה לימד מתחבר לעצמך, לכל הפנימי
כן,
שלך.
כן, לעת עתה, לאיזשהו מקרים בחיים, בינתיים, כן. אחר כך מגיע הזמן שזה כבר לא עוזר. כמו שעם כל התרופות, עם כל השיטות.
אוקיי.
אנחנו רואים. לכן פעם היו אנשים מטפלים רק בעזרת דת, בעזרת כל מיני טכניקות האלו של דתיות, או על ידי כל מיני תרגילים גופניים. זה כבר איפה? אנשים פעם היו מטפלים, אני הייתי פעם במוזיאון כזה, שכל המוזיאון זה היה בית של רופא.
כן.
מלפני 400 שנה. ויחד עם השדה שלו קטן, ששם היו כל מיני צמחים, כל מיני דברים, ובבית היו תולים. אלפי צמחים למיניהם. זה היה משפיע. היום עוד לא, אנחנו מורלים עד כדי כך, כנראה שזה לא משפיע עלינו. לכן זה הכל עובר. מה שנשאר זה באמת אדם מול מושג האושר, והוא לא יודע מה לעשות פה. לא יודע. דווקא בכאלו ארצות שיש כל האפשרויות. אנשים שעברו את הכל, מרגישים את עצמם, לא מאושרים.
יש עוד איזשהו נושא, אני מקווה שנספיק לעבור עליו. אחת הגישות שאני שמעתי זה שכדי להיות בריא ומאושר, אדם צריך שיהיו לו גבולות בריאים. זאת אומרת שהוא ידע מה ההכרחיות שלו, כמה הוא מסוגל לעשות בשביל אחרים, ועד שם הוא יעשה ולא יותר. ורואים הרבה פעמים שדווקא נגיד אנשים שחולים בסרטן, הם דווקא אנשים שהם יותר נותנים ונחמדים, ולא שומרים על הגבול שלהם. ויש איזו גישה כזאת ששמעתי, שמחלה זה סימן שלא שמרת על הגבול שלך, וכאילו אין לך אגו בריא, מה שנקרא, ולכן אתה עכשיו מקבל איזה מצב כזה שאתה חייב לחזור לאיזון. כאילו הטבע מכריח אותך לשמור על עצמך.
יש בזה משהו, כן? אני בטוח שזה נכון, אבל תלוי באיזה מימדים. זה שאדם לא מאוזן, זה שאין לו תן וכך בצורה מאוזנת, כלפי הסביבה, זה בטוח. שאלה עד כמה שזה משפיע בצורה מיידית על הבריאות שלו, זאת השאלה. כי בכל זאת אנחנו כולנו מתפתחים, וכל האנושות היא כמו חיים של אדם אחד, שנולד, חי, וצריך להתקרב למשהו שבצורה כזאת כנראה שמת. לכל דבר יש מחזוריות, גם לחיים שלנו כאן. ולכן אנחנו צריכים להבין שסתם להגביל את האדם בצורה רציונלית בחיים שלו, שתהיה כמו מכונה מאוזנת עם הסביבה, ובזה תהיה לגמרי בריא ולגמרי מאושר, זה לא עובד. רצו לעשות את זה בסין, רצו לעשות את זה ברוסיה במשהו, כל הקומוניזם דיבר על זה. זה אך ורק בתנאי אם אנחנו מתעלים מעל הטבע. שיש לנו אפשרויות להיות מאושרים בזה שאנחנו נותנים, ולא רק בזה, ודווקא לא בזה שאנחנו מקבלים.
יש כאן, יש אמת בעקרונות האלה, אבל אתה אומר שהם לא מספיקים כדי להגיע לאושר.
הם מאוד מאוד מצומצמים, מוגבלים, אם לא נותנים לאדם להתעלות מעל הטבע שלו. ולכן, בתן וכך, הוא חי כמו בכמונה מצומצמת.
כן.
אנחנו רואים מה קרה עם כל הקיבוצים האלה, עם כל הדברים האלה, זה כבר לא עובד.
אבל גם אדם נאמר שכבר כן עוסק ב... לעלות מעל הטבע שלו ולצאת מעצמו, אז בכל זאת גם צריך לשמור על הרובד הזה של הקיום שלו, חשוב לא, שהגוף שלו יהיה מריא.
ללא ספק, אם היינו יכולים לשמור על תן וכך, בצורה, כן, בקבלה ונתינה, בצורה מאוזנת, היינו כחיות שנמצאות באיזון. מאיזון הסביבה, לא אוכל יותר מדי ולא פחות. יושן מתי שאפשר, מתי שלא, לא, וכן הלאה. כל חיה וחיה, הגוף שלנו, אם לא היה אגואיסטי.
כן.
אגואיזם שבנו, אגו שבנו, הוא מעל, מעל הגוף. הוא שייך לדרגת האדם. יצרה האדם. אבל אם היינו חיים רק לפי הגוף, והיינו כך מתחלקים בינינו, בכל מיני דברים, זה אידיאלי. אבל זה לא צורת האדם. אנחנו באגו שלנו רוצים לשלוט בכולם, ולא לא נוכל להגביל את עצמנו.
ומי שמתקרב לצורת האדם, האם זה חשוב שהגוף שלו יהיה בריא כדי שהוא יוכל לעשות את זה?
זה צריכים לעלות למעלה מהחיים שלנו. זאת שאלות כבר נצחיות, בשביל מה חיים, למה חיים, מי מנהל אותנו, איזה כוחות הטבע מנהלים אותנו, ואז אנחנו נגיע לאושר, אבל אחרי עבודה על עצמנו.
אוקיי, וגם שם, אבל האם אני אצטרך את הגוף הזה, או אני אצטרך להמשיך לשמור עליו?
אז אני אוכל לשלוט על כל מה שקורה בעולם, כולל הגוף שלי, כי חלק אינטגרלי מכל המערכת.
הזמן שלנו, בלי ששמנו לב, נגמר, והייתי רוצה, הרב לייטמן, ברשותך, משפט אחד לסיכום. ניסינו קצת לברר דברים באספקט של בריאות ואושר, עם מה כדאי לנו לתת?
קודם כל, יש קשר בטוח בין אושר ובריאות. כדאי להביא את האדם למצב שהבריאות שלו לא הפריעה להרגשת האושר. אלה שירגיש את עצמו מאושר לא בגלל שהוא בריא, אלה שפשוט גוף שלו ומצב הבריאותי הכללי לא מפריע לו להגיע להרגשת האושר. זה אני חושב שהכי טוב, כי יש כאלה שנהנים מזה שהם בריאים, מאושרים מזה שהם בריאים. זה אז מה, הוא חי בשביל להרגיש שהגוף שלו בריא? אלא גוף בריא הוא כדי שיממש משהו, שיהיה אדם, כן, ולא גוף סך הכל בהמה, דרגת החי. ולכן אני חושב שלכן אנחנו משתוקקים בכל ההתקדמות שלנו, האנושית, להגיע למצב שהבריאות הוא יהיה איזשהו חלק בטוח, שאנחנו מטפלים בו ולא דואגים בו, והוא מאפשר לנו לעשות מה שאנחנו יכולים. זאת אומרת, שהוא לא יהיה מכשול להשגת העושר. זה בעצם המצב הרצוי. ומה לעשות עם העושר?
בהמשך.
תודה לך, הרב לייטמן. הבנו שאפשר להיות גם בריאים ומעל זה מאושרים. תודה, טל מנדלבאום. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.